שמחים להמשיך, רגע, נפתח גם את זה. צריך לדבר עם זה, מה קרוב לזה?
קרב, כל
הדבר. קרב, תעשה בידור.
ככה זה בסדר? כן. אולי חזק מדי? בסדר, אוקיי, מאה.
יפה. אנחנו שמחים, נרגשים להמשיך הלאה. אתם עוד תלמדו שזה גם כן אחד מהנקודות החזקות הערב הזה עם הדברים של השאלות והתשובות. יש לנו היום עוד שני מרצים שיגיעו בהמשך. את הרב חגי אתם מכירים, אבל את הרב אסף דמלך אתם תכירו.
אסף מלך.
אסף מלך, סליחה. אני מתחלף עם שעות. חבוד הרב, אפשר להתחיל.
טוב, שלום וברכה. עד מתי יש לי? רבע לחמש.
רבע לשש.
טוב, אנחנו נדון בשאלות שהועלו. כמובן שאפשר להעלות עוד שאלות. בכלל זה גם מהמספר כרטיס האשראי שלי. במידה וזה יהיה רלוונטי לנושא. עכשיו, קיבלתי את השאלות בשלוש נגלות. אז נתחיל, ביקשו שאני לא אצטט את שמות השואלים. אז מי שיודע שהוא שאל, יודע, מי שלא, לא נורא. טוב, נתחיל. האם יש עניין להשקיע ולשקם קהילות יהודיות בחוץ לארץ? או שהמסר צריך להיות חד משמעי שכל יהודי צריך לעלות לישראל. טוב, ברור שתהיינה בזה עמדות. העמדה שלי, כל יהודי צריך לעלות לישראל. זוכר שפעם הייתי בכנס של איגוד רבני אירופה. זה דבר שפשוט לא ייתכן שיהיה דבר כזה, אבל זה קיים. איגוד רבני אירופה. והם התארחו באיזה בית מלון בירושלים, ודיברו על הגורל של יהדות אירופה. מה עתיד להיות איתה? האם יש עדיין מקום ליהודים באירופה או לא, וכדומה. ושם היה רב אחד מאנגליה, שאמר שהוא נוקד בשיטה שצריכים להיות מספר מרכזים ליהדות. ושאלתי אותו ולא קיבלתי תשובה, מדוע זה לא כפירה? טוב, ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו תוכניות אחרות משלנו, זאת אומרת אם ריבונו של עולם רוצה להשאיר יהודים בחוץ לארץ, בעיה שלו, בכל הקדוש ברוך הוא עושה שליחותו, אבל ברור שאנחנו לא נלך נגד המגמה הכללית של כל התנ"ך כולו וכל היהדות כולה, שישראל צריכים להתכנס בארץ ישראל. טוב, יש בספר אלטנוילנד של הרצל, זכותו יגן עלינו, אז הוא כותב שם, זה מתחיל איזה מסיבה של יהודים בווינה, והם מדברים על התנועה הציונית, וכמובן שהם צוחקים עליה. ככה הרצל מכניס לתוך הפה של היהודים כל הביקורות והבדיחות שעשו אז על התנועה הציונית. יש שם אחד שמצחיק את כולם כי הוא אומר, אני ציוני אבל תעלו תעלו כי אני אהיה פה השגריר של המדינה שתקום. שאלה נוספת שעליה השואל אומר, שאלתי אותה בעבר אותה ש... שאלתי אותו, זה כנראה אליי, בעבר שאלה די דומה, אבל לא הבנתי לגמרי את התשובה. אז אני שואל שוב, כאן עולה שאלה, אם זה אותה שאלה. אז לא הובן, מי ערב לנו שהפעם השואל יבין? אם היהדות היא לאום, לפני שהיא דת, והמטרה הראשונית של יציאת מצרים הייתה הקמת מלכות בארץ ישראל, ומתוך הנחה שהמצוות לא מגיעות בנפרד ובלי קשר למטרה זו, מלכות בארץ ישראל, אז מה תפקיד המצוות בפן הלאומי ובפן הפרטי? נו, זה ברור, זה המצוות של האומה הישראלית, מה בכלל יש להתבלבל? זה המצוות של עם ישראל. למשל, יש מצווה להניח תפילין לגברים, יש מצווה כזאת, להניח תפילין. מה הסיבה? מה הסיבה של הנחת התפילין? אז אפשר להגיד מה שהרמב״ם אומר, שכאשר האדם יש לו תפילין על ידו ועל זרועו, וציצית שמקיפה אותו, אז הוא מתמלא ביראת שמיים. כך כותב הרמב״ם. אבל מה כותבת התורה? אני מזכיר לכם שהתורה נכתבה לפני הרמב״ם. והתורה כתוב, והיה להיות על ידיך ועל זיכרון בנינך, כי בחוזק ידו ציינו השם מארץ מצרים. במצרים. כלומר, זה אות כבוד של השחרור הלאומי. כמו שיש לנו תגים. תגים שמציינים את העובדה שהשתתפנו במלחמה זאת או אחרת, ולפעמים מיתורי כבוד. אז גם יש לנו מיתור כבוד על יציאת מצרים. אם כן, זה אקט בעל אופי לאומי. למרות הצורה הדתית מאוד שלו, כן? הרי זה משהו פולחני, עושים את זה בבית הכנסת וכדומה, אבל מיסודו של דבר זה משהו לאומי. אלא מה? הטעם של הרמב״ם, גם לו יש מקום, אבל זה לא מתחיל מזה. כמו כן גם יש טעם אוניברסלי, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך. אמרו חכמים, אלו תפילין שבראש. אם כן, יש לכל מצווה, היבט אוניברסלי, היבט לאומי והיבט דתי. דתי, לאומי, אוניברסלי. יש לזה גם היבט יקומי. לפי הראשי תיבות, דלי. דתי, לאומי, אוניברסלי, יקומי. למה? כדי שזה יתחרז עם הדלי למה.
אבל אם זה סתר, אם הדלי לאומי, אוניברסלי, יקומי, זה סתר לכל היבט הלאומי.
אז היבט הלאומי גובר. כמובן. למשל, יש אפילו עניין של מצווה. אני יכול לקיים מצווה באופן פרטי בהידור יותר גדול, או שרבים יקיימוה פחות בהידור. מה עדיף? הרבים. למשל, יש לי שמן בחנוכה, הגענו ליום השני של חנוכה, ואני צריך להדליק שתי נרות. זה הידור. בעיקר הדין מספיק נר אחד. אבל זה היום השני, אני רוצה להדליק שני נרות. שתי נרות. אבל החבר שלי אין לו בכלל שמן. אז מה עדיף? שאני אתן לו את השמן של נר אחד והוא ידליק, וגם אני אדליק, אבל לא בהידור, או שאני אדליק בהידור והוא לא ידליק בכלל. ברור שעדיף שהוא יקיים את המצווה גם כן. למרות שיש פחות הידור. אם כן, אנחנו רואים שכשיש התנגשות בין ההיבט הכללי להיבט הפרטי, ההיבט הכללי גובר. זה גם הסיבה גם לכל מיני דברים בשעת הדחק. למשל, התז דן בשאלה של חדש אסור מן התורה. חדש אסור מן התורה, כלומר, מדאורייתא, אסור לאכול תבואה חדשה, כל זמן שלא עבר היום השני של פסח. מה נעשה שבארצות פולין ורוסיה, השעורה מבקירה מאוד, ויש כבר וודקה ובירה עוד הרבה לפני הפסח. עכשיו, מה נעשה? חדש אסור מן התורה, גם בחוץ לארץ. כך משמע מסוגיות מפורשות בגמרא. אבל, מאחר ומשתמע שזו מחלוקת בין התנאים, ואף על פי שדעת התנא האומרת שבחוץ לארץ לא נוהג החדש, הדעה הזאת נדחתה כי הגמרא דנה שכן נוהג חדש בחוץ לארץ, אבל זה שעת הדחק. ובשעת הדחק אנחנו נוקטים כדעת תנא שנדחתה, כי זה ודאי שאתה דחק, כי מה ישתו? כך אומר התז. אז כי מה ישתו? לא ישתו וודקה. לא, אי אפשר. איך אפשר לא שלא ישתו וודקה?
אם אין לחם.
אם אין לחם, אולי מוגר, ודאי. ברור. אז זאת אומרת שהיסוד הלאומי ודאי שהוא גובר.
גם שזה בצורה ש... ככה זה בקיצוניות, שאתה עכשיו... לא תשמור בכלל תורה... אבל אז אתה תעזור לעם ישראל, תקדם.
אני רוצה להביא דוגמה נוספת, ואז נגיע למה שאת אומרת. למשל, יש לנו הלכה, שאם גויים אומרים, תמסרו לנו אחד מכם ונהרגעו. מה אומרים? לא, לא מוסרים. כי, גם אם הם אומרים, ואם לא תמסרו, נהרוג את כולכם. יהרגו כולם ולא ימסרו. אבל אם... ציינו אותו, אנחנו רוצים את פלוני, אז משהו אחר, מוסרים אותו. עכשיו נשאלת השאלה, מה מרוויחים מזה שכולם נהרגו? אנחנו הרווחנו קנאות לאומית. עלינו לא תעשו לחצים כאלה, זה הכוונה. עכשיו, לגבי השאלה, האם זה גורם שלא יקיים בכלל תורה ומצוות? שאלה זו נשאלה על ידי הרב זלמן שרגאי, שהיה אחראי על עליית הנוער מעיראק, והוא פנה לרב צבי לסר פרנק, כי אותם נערים שעלו מעיראק בלי משפחותיהם, היו מתחלקים בקיבוצים לפי מפתח מפלגתי. מכיוון שיש רוב למפאי, אז רוב הבחורים שעולים מעיראק ילכו לקיבוצים של מפאי, ומיעוטם לקיבוצים דתיים, וברור שהם יעזבו את הדת. ואז הוא שאל את הרב פרנק האם להעלות אותם או שלא. והוא פסק שבוודאי להעלות אותם. לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים, ולא בחוץ על הארץ אפילו בעיר שרובה ישראל. נכון? כך הוא פסק. אז זאת אומרת שגם אם אני יודע שהתוצאה תהיה עזיבת הדת, היסוד הלאומי גובר, זה הלכה מפורשת. אני אגיד, אפילו יש לי דוגמה קדומה יותר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, יש לי רעיון, אתה נשארת הדתי היחיד פה, אז בוא נהרוג את כל החילונים האלה, ועזך לגוי גדול. משה אומר, מה פתאום? זה או התורה או ישראל, אז אני שובר את התורה. כמו שכתוב במדרש תנחומה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הם עבדו עבודה זרה. שואל משה, מה אכפת לך? הוא אומר, כן, אבל זה, אני אמרתי שלא, שלא יעבדו עבודה זרה. איפה אמרת? איפה זה כתוב? הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בלוחות שאתה מחזיק ביד. אה, כן? אתה שובר את הלוחות. עכשיו תגיד איפה זה כתוב. כן. כלומר, היסוד הלאומי חשוב יותר מהיסוד הדתי. זה לא חדש. טוב. מה משמעות המילה ציון? מה מבטא השורש של המילה? ולמה היא נבחרה לביטוי של חזרה לארץ והרגש המדיני? נדמה לי שהשימוש הראשון בתנ״ך היה דווקא קשור לעיר דוד. נכון, מצודת ציון, שהייתה מצודה יבוסית בירושלים, שאותה כבש דוד. אז ציון זה מציין לפי הקבלה את מידת היסוד בעשר הספירות. מילו ירושלים מציינת את המלכות. אז יש פה בעיה, כי הרב קוק כשהוא רצה להקים תנועה רוחנית שתהיה מקבילה לתנועה הציונית, הוא קרא לה דגל ירושלים. כי הוא אמר, ציון זה מציין את הצד החיצוני, הלאומי של חול. ואני רוצה להביא רבנים שהם יפיחו רוח, ואז אני משתמש במילה ירושלים. יש רק בעיה אחת, שזה הפוך ממה שכתוב בתורת הקבלה, אז הרב קוק מצא תירוץ על פי שער המצוות לאריזל, שהמילה ציון יכולה לציין, אמנם, מדרגה יותר עליונה מן המלכות, אבל זה בעולם העשייה, ואילו ירושלים מציינת מדרגה יותר נמוכה, אבל בעולם הבריאה, והכל מסתדר. אבל באופן כללי ציון זה מה שנקרא נקודת ציון, שזה התמצית של היסוד הלאומי במהלך ההיסטוריה. זה נקרא ציון, ציון בגמטריה יוסף. והיא כאשר ילדה רחל את יוסף, יוסף בגמטריה ציון, נולדה הציונות, ויאמר יעקב ללבן, שלחני. ואל אחד מקומי ולארצי. טוב, שאלה נוספת. למה ארץ ישראל נמנע כאחד משלושה דברים שניקט בייסורים? יש לכאורה פה שתי טעויות בשאלה. למה ארץ ישראל נמנתה, צריך להגיד, לא נמנע, כי הרי ארץ ישראל זה לשון נקבה. כאחד משלושה דברים שניקט, אני חושב שצריך להגיד נקנית, נראה לי שיש פה טעות הקלדה. שנקנית בייסור. התשובה, כי זו מתנה טובה. הרי אמרו חכמים, שלוש מתנות טובות ניתנו לישראל, וכולן לא ניתנו אלא על ידי ייסורים, והם תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. זאת אומרת, למה? כיוון שזו מתנה טובה, היא צריכה להיות נקנית בייסורים. כי דבר שאדם משקיע בו, מתייסר עליו, זה קניין אמיתי, מוחלט. מה שאין כן דבר שבא בקלות, מה שבא בקלות, באותה קלות, פשוט יכול להיעלם, והציבור וכו'. עכשיו, יש בספר דברים, פרשת דברים, ותרגנו בהעוליכם, ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הביא אותנו אל הארץ הזאת, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו, עם גדול ורם כענקים, וגם בני גם ילידי הענק ראינו שם וכו' וכו', מה יהיה איתנו? אז זה בשנאת השם אותנו. מסביר הנציב איבולוז'ין, למה התורה סיפרה את המשפט הזה של בני ישראל, ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו. כי כל מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שזה לא בשנאת השם אותנו, אלא זה באהבת השם אותנו שנתן לנו את הארץ. אלא שעתידה לקום טענה שהשם שונא את ישראל ולכן נתן להם את התורה, בעצם זו הטענה הנוצרית, ואז התורה אמרה, זה לא פעם ראשונה שיגידו עליכם דברים כאלה, שהשם שונא את ישראל ולכן נתן להם את ארץ ישראל, וכשם שברור שזה בטל, כך זה בטל. שאלה הבאה, למדנו שיש מצווה לכבוש את הארץ. למדנו, נכון, הרמב"ן. למרות זאת, נמנו מקומות שאבותינו קנו. ירושלים, מערת המכפלה, אני הייתי מוסיף את קבר יוסף, למרות שהשואל לא כתב את זה. מה המשמעות של הקנייה? ולמה היא שונה מהכיבוש? למה דווקא במקומות אלו? פשוט מאוד. הקנייה הכוונה שהמקנה מסכים. מה שאין כיבוש, הנכבש לא מסכים, אבל אין לו ברירה. זה אותו דבר. זאת אומרת שבשלושת המקומות האלה, אין אומות העולם יכולים לומר, גזולים הם בידכם, כי יש פה הסכמה. כלומר, זה מה זה אומר ההסכמה? ההסכמה של התפקיד, לתפקיד שעם ישראל ממלא על ידי המקומות האלה. בני חמור אבי שכם, הבינו שיש ליעקב תפקיד. הרבנה, היבוסי, הבין שיש לדוד תפקיד. ואפרון הבין שיש לאברהם תפקיד. כלומר, זאת ההבנה האוניברסלית של הקהילה הבינלאומית, שיש תפקיד לעם ישראל. עכשיו, שלושת המקומות האלה, עליהם נאמר, אתה תקום תרחם ציון, אומר בעל שער החצר, רבי דוד בן שמעון, זה שהקים את השכונה של המערביים מחוץ לחומות, לא רחוק מפה. יש רחוב דוד בן שמעון, שם זה השכונה שהוא הקים, כתב ספר שער החצר, 613 פרקים, על מעלת ארץ ישראל. ושם הוא מסביר שתקום, אתה תקום תרחם ציון, תקום תורה, קודש ומלכות. ותורה בשכם, קודש במקדש בהר הבית ומלכות בחברון. אלה הם שלושת הבחינות. אפשר להוסיף עוד נקודה חשובה. ירושלים נקראת צוואר. למה היא נקראת צוואר? כי הצוואר זה מה שמחבר בין הראש לבין הגוף. איפה הראש? איפה הגוף? הראש בחברון, הגוף בשכם. למה? אנחנו רואים שאזור חברון, אזור יהודה, הצחיח, זה המקום היותר רוחני בארץ ישראל. יש לנו כלל הרוצה להחכים ידרים, וכמות המסגדים הגדולה ביותר בישראל זה בחברון. כלומר, יש תחושה ששם פתחה של גן עדן. לעומת זה, העיר היותר חילונית, במגזר הערבי היום זה שכם. אם אתם מחפשים תאים של המפלגה הקומוניסטית, זה שם. כלומר, יש פה חיבור בין הרוח לבין החומר דרך ירושלים. לכן אנחנו זקוקים לשלושת המקומות האלה.
אבל איך זה בדיוק שלושת המקומות שבימינו מערערים עליהם?
ברור.
בצורה הכי...
ברור. הגיוני. זה כדי שנדע שאנחנו צודקים. זה כמו למשל עלילת הדם, שמשתמשים בדם של ילד נוצרי למצות. אז אחד הרבנים, לא זוכר מי זה היה, במאה ה-19 כתב, שיש לנו מזל שזה מה שטוענים עלינו. למה? כי אנחנו מבינים שזה שטויות. אף אחד לא משתמש בדם של ילד נוצרי למצות. אז מזה אנחנו לומדים, בניין אב, על כל הטענות של אויבינו נגדנו שהן לא נכונות. כלומר, אם זה באופן ברור לא נכון, אז הכל לא נכון. אז דווקא שלושת המקומות האלה, הם המקומות שברור שזה לא נכון, וזה נותן לנו איזה ביטחון עצמי לגבי שאר המקומות. שאלה הבאה, למה היה צריך להתנות את החזרה לארץ להסכמת אומות העולם? אני חושב שצריך להגיד בהסכמת אומות העולם. ולמה היא זאת שמבטאה סימן שיש אפשרות לחזור? למה באמת צריך שהגויים יגידו שזה בסדר? כן, פרעו. כן, ההשקעה האדירה של הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים היא מדהימה. הוא השקיע 10 מכות מהגדולות בהיסטוריה, בשביל דבר אחד, שפרעו יגיד, כן, מה אכפת לנו מפרעו? כן. אפשר להגיד, ישראל יוצאים ממצרים, ואם פרעו עושה בעיות, אני אטפל בו. לעומת זה, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא זה מאוד חשוב לו שפרעו יסכים. תשובה, בשביל מי גאולת ישראל? בשביל העולם כולו. אז העולם צריך להיות שותף. זה נוגע גם לו. טוב, שאלה הבאה. האם ציונות מתבטאת בהכרח דרך שלילת אופי של גלות? של הגלות. מה המקום של הערכים שמקורם מחוץ לתורה בתרבות הישראלית בת ימינו? אני מבין שאם שתי השאלות הובאו באותו מספר, שזה שאלה אחת. נאמר ככה. נאמר בספר בראשית, גר יהיה זרעך בארץ הולהם, והעבדום בינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אז בעצם מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? אומר לאברהם, אתה יודע, בניך עתידים לסבול. זה יהיה קשה, אבל זה כדאי, כי בסוף יהיה הרבה כסף. ואחריכן יצאו ברכוש גדול. כי אם אתה עושה מאזן של הגלות, היינו בארץ ישראל, ירדנו, חזרנו, אז לא הרווחנו כלום. לא, הרווחנו רכוש גדול. הרבה כסף יצא ממצרים, ובשביל זה היה כדאי לסבול את העינוי ואת הגירות וכו'. זה מה שכתוב, לא? אותו דבר, אנחנו רואים שיעקב יורד לבית לבן, מקים שם משפחה. כל הכבוד. אבל הוא נשאר עוד 6 שנים בשביל הצון. כלומר, יעקב אבינו הבין שכנראה הוא יורד לבית לבן בשביל שני דברים. להקים את הגרעין הבסיסי של האומה הישראלית, ולהביא כבשים, שזה חשוב ביותר, מצדיק 6 שנים של עבודה, ואפילו הסתכנות בשואה, כן? שביקש לבן לקור את הכל וכו'. זאת אומרת, היה שווה. וכמו כן גם, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תוציא את ישראל ממצרים, כשתלכו, לא תלכו ריקה, ואת שאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם וניצלתם את מצרים, ואחר כך הדבר הזה בפועל היה, וייתן השם את חן העם בעיני מצרים וישאילו. זאת אומרת שאנחנו מביאים מהגלות הרבה כסף. וננסה להבין על מה מדובר. דבר ראשון, למה שימש הזהב שהוצאנו ממצרים?
משכן ועגל.
אז תחליטו, משכן או עגל? גם וגם. כלומר, אם הזהב של מצרים מסוגל להביא שכינה לעולם, כן, הרי זה העניין שמהזהב הזה הבאנו בית, בנינו בית שבתוכו שכנה שכינה. זאת אומרת שהזהב של מצרים הוא זהב יקר ביותר, בתוכו גנוזה הנוכחות האלוהית. אלא שבתוך הזהב הזה יש תערובת. יש תערובת של זהב לעגל. אז מה צריך לעשות? לקחת את הזהב הזה למעבדה, ולעשות הפרדה, חלק ולבדוק איזה זהב מתאים למשכן, איזה לעגל, מה ששייך למשכן יבנה, מה ששייך לעגל יישרף, ומה? וישתה. יישרף וישתה. כלומר, בסוף אנחנו גם את הזהב הזה מעלים. אבל זאת אומרת שעם ישראל משמש כשפני ניסיון, בתוך ניסיון, בתוך מעבדת ניסוי אלוהית, מקנה מידה של ההיסטוריה, לבירור הערכים. וזה מסביר מדוע יש היום כל כך הרבה ויכוחים במדינת ישראל מסביב לתרבות, וזה קשור לחלק השני של השאלה. זאת אומרת שהיום במדינת ישראל אנחנו רואים שהבאנו למשל הרבה זהב מאירופה. מה הזהב שהבאנו? הבאנו את למשל את המשטר ואת התרבות הדמוקרטיים. כן? משטר דמוקרטי, תרבות דמוקרטית. ואז מתחיל דיון. מה מהדמוקרטיה יישאר בעתיד? יישאר מה שעם ישראל יחליט לשמר. ולכן כל אחד מתחיל לדון. אומר, הזהב הזה זה של העגל, צריך לזרוק. השינו, מה פתאום? הזהב הזה זה של המשכן, תשמור. ואנחנו רוצים להיות בטוחים שלא עושים טעויות. למשל, כשיעקב אבינו חוזר מבית לבן, הוא רוצה להיות בטוח שהוא לא שכח כבשה אחת. כי אם הוא שכח כבשה אחת, הוא יצטרך לרדת לשם שוב, לקחת את הניצוץ שנשאר משם. ולכן היום במדינת ישראל יש ויכוח, יש מלחמת תרבות, שכל המשמעות שלה זה בדיוק העניין הזה, מה משמרים ומה זורקים. וכמו שגם היה בבית שני, שאלינו את השמות של החודשים ואת השמות של המלאכים. תשרי, מרחשוון, כסלב, כל אלה הם שמות של אלילים בבליים, שאותם אנחנו מעלים כניצוצות. שנאמר, חי השם אשר העלה את בני ישראל מרד צפון. את צפון? בבל, לפי פשט הרמב"ן. עכשיו, לפי זה גם אני מבין שכשאברהם אבינו מקבל את הבשורה ואחריכן ייצאו ברכוש גדול, מסביר לו מה המטרה של הגלות. עכשיו, לגבי הגלות צריך להבין שיש לנו טעות מצויה. הטעות המצויה היא לחשוב שהגויים יושבים בארצותיהם ובמקומותיהם, ואנחנו יוצאים לגלות, כלומר אנחנו הגולים. נכון? אנחנו הגולים בתוכם. זה פשוט לא נכון. אם מסתכלים בתורה זה בדיוק הפוך. האומות יצאו לגלות מאז גלות בבל, מאז מגדל בבל. ואז אנחנו יוצאים אל הגלויות שלהם כדי להציל אותם. וזה מה שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שהוא צריך לבחור או שבניו יצאו לגלות או שירדו לגיהינום, שיחליט. ואברהם מסיבות שלי לא ברורות עד עצם היום הזה העדיף את הגלות. עכשיו, ההסבר הוא פשוט. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אם אתה לא תסכים לשלוח את הבנים שלך לגלות, אז הגויים ירדו לגיהינום. ואז תצטרכו לרדת לגיהינום כדי להוציא אותם משם. אז אברהם העדיף שזה יתרחש בהיסטוריה מאשר במטאפיזיקה. זה הכוונה. ברור, כן, יש לנו הרבה מה לקחת, וכל הוויכוח הוא הוויכוח של ההפנמה. מה מפנימים, וגם אחרי ששורפים, כפי שאמרת בצדק, אחרי ששורפים גם שותים את זה. בצורה של הומאופתיה. לפי זה, אני לא יודע מה זה בדיעבד, אני יודע מה זה בדיעבד. והגלות היא בוודאי לכתחילה, פשוט מאוד. הרי בשביל מה יש גלות? הרי יש טענה של רבי יצחק אברבנאל שהגלות זה בגלל החטא. למשל, גלות מצרים בגלל מכירת יוסף. המהר"ל אומר, מה זה, זה צחוק? הרי כתוב כבר, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, זה כתוב עוד לפני מכירת יוסף. אלא ברור שהגלות היא לכתחילה. אלא מה? זה לא יפה להוציא מישהו לגלות אם הוא לא עשה כלום. אז מחפשים אותו בפינה, מפילים עליו תיק, אומרים, הנה, פה עשית טעות, טרח, אתה יוצא לגלות. אבל זה בעצם משחק מכור.
מה זה בנושנתם, בבתם?
כן, זה הכל בלוף. כן.
בטוח מתי
שהיו מבטאים? ברור, מחכים לנו בפינה. כן, הרי אם אני רוצה למשל לפטר מישהו מהעבודה, אז אני אחפש איזה טעות שהוא עשה. או אם אני רוצה לתת דוח למישהו, אני אחפש בדיוק. ברור שמשהו לא יצא בסדר. כן. היה יכול להיות, כלומר היה אפשר, היה אפשר גם בלי חטא. אבל אז היינו יוצאים כנשיא אלוהים. זאת אומרת, היינו מודיעים, מרים טלפון לגויים, ואומרים להם, תתכוננו, בעוד שבועיים אנחנו מגיעים לחודש גלות אצלכם. ואז הגויים היו מתרגשים מאוד. אומרים, בני ישראל באים אלינו לגלות, איזה יופי, נותנים שטיח אדום, מפנים את הבתים, קודם פה בשרי פה חלבי, אתם יכולים להשתמש בכל מה שיש, יש תוכניות טלוויזיה, מספר האינטרנט הוא כך וכך, והיו מתרגשים מאוד שעם ישראל הסכים לבוא ללקט את הניצוצות. כן? זה בהחלט גם יהיה כך לעתיד לבוא, כל רואים יכירום כי הם זרע ברך השם, וזה בעצם יכול להיות תפקיד שיהיה לנו משלחות שאנחנו נשלח לאומות העולם בתור מלקטי הניצוצות. הנבוכות. שאלה הבאה. השלוש שבועות, הייתי אומר שלושת השבועות, נגזרו משיר השירים. מה הקשר בין שיר השירים לגלות וחזרה לארץ? פשוט מאוד. שיר השירים זה שיר אהבה. וההיסטוריה כולה היא שיר אהבה. בין הבורא לנברא, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הכל שיר אהבה אחד גדול. עכשיו, באהבה, אין אהבה אם יש שכל הזמן התצמדות אחד לשני. בסוף אתה מתחיל להכביד עליי, תעוף מפה. אלא מה? לפעמים צריך להתרחק. אז ההתרחקויות וההתקרבויות זה משחק האהבה. בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל.
איכוני
פצעוני. אהבה, מדוע צריכה כל כך להכאיב? כן? אפשר אפילו לעשות מזה שיר. אבל יש בספר שיר השירים דבר מאוד מעניין. הרי אם קוראים את שיר השירים באופן אובייקטיבי, רואים שזו טרגדיה עצומה. כן? לא מצליחים להיפגש. כשנפגשים, נפגשים לדק, נפרדים לעד. אחכה לאחד יחלוש ימי. וזאת אומרת, בקיצור, זה באמת לא עובד. הוא דופק בדלת, אני כבר לא יכולה לקום, אני כבר הלכתי לישון, הוא שולח את היד מן החור, מן החלון, אז מאה ימו עליו, קמתי אני לפתוח לדודי, וזה, והוא כבר ברח. ואז היא יוצאת, מקבלת מכות. בקיצור, כל הסיפור של שיר השירים הוא קטסטרופלי, חוץ מבסוף. בסוף, סוף סוף אפשר להיפגש, ואז הוא אומר לה, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. סוף סוף היא פותחת את הפה, ומה היא אומרת לו? ברך דודי. ודמה לך לציור לאופר הילים על הרי בסמים. זה נורא. אבל אחינו הספרדים מצאו פתרון לבעיה. חוזרים על הפסוק, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. מה פירוש הדבר? שבמהלך ההיסטוריה, הפרדות היו ארוכות, והמפגשים קצרים. אבל לעתיד לבוא, המפגש הוא ארוך, והפרדות צרות, אבל הן נדרשות בשביל להוסיף אהבה. מה שאומרת אישה ישראלית לבעלה שקיבל צו מילואים, לפחות אל תחייך. שאלה הבאה, איך בתוך לומדי תורה, נראה לי שכוונת המקליד הייתה בתור לומדי תורה, נמנעים מטעויות הבנה חמורות. דוגמה, לחשוב שהגאולה תבוא על ידי התפזרות בתוך האומות. איך נמנעים מהבנות חמורות, מטעויות חמורות? פשוט מאוד. משמשים עמי ארצות. כן, כך אומר הרב קוק באורות הקודש, שכשם שעמי ארצות צריכים מגע עם תלמידי חכמים כדי לקבל תורה, לשמש תלמידי חכמים, כך תלמידי חכמים צריכים לשמש עמי ארצות כדי להיפגש עם הרוח הבריאה שמפעמת בתוך הנפש של עמי ארצות. אלמלא עמי ארצות ונתקיים העולם. מה?
איפה?
אורות הקודש. בחלק ג' אינני זוכר איפה.
מה זה אומר שהגויים משמשו תלמידי חכמים?
לא גויים. עמי ארצות, עם הארץ זה יהודי. בסדר? יהודי. יהודי שהוא חסר תורה, אבל יש לו הרגשות בריאות. כן, אומרים, כבוד הרב, האם אפשר בשביל שלום, שלא יהיה שפיכות דמים, האם אפשר לוותר על כמה שטחים? אומר הרב, בוא נבדוק. שטחים, כן, זה ארץ ישראל. יש מצוות יישוב ארץ ישראל. אבל מצד שני, פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. אבל פה יש גם מצוות מלחמה. אז מלחמה זה כבר דוחה פיקוח נפש, כי במלחמה נהרגים אנשים. אז, אבל זה לפי דעת הרמב"ן, שיש מצוות מלחמה. אבל המגילת אסתר אמר שלא. כן, אבל אבני נזר דחה את דברי המגילת אסתר. אבל, טוב, בקיצור, מסקנה אסור. יפה, הגיע למסקנה יפה. אבל האפשרות של ההיתר עברה לו בראש, יש החלשה. לעומת זה אתה הולך לניסים שמוכר את החמוצים במחנה יהודה, אתה אומר לו, תגיד, בשביל חתיכת נייר אתה מוכן לוותר על ארץ ישראל? מה? מה פתאום? אין דבר כזה, אנחנו נראה להם מה זה, ניכנס בהם, זה ארצנו ולא צריך לפחד מהם וכו' וכו', ויש לנו את מלך העולם והוא יציל אותנו מכולם. ברור. סליחה, אבל ניסים, בדקת את הנושא של פיקוח נפש? מה פיקוח נפש? מה אתה מדבר שטויות? בקיצור, יש איזו תחושה בריאה, אבל לא מבוררת מבחינה תורנית. לכן צריך, כדי להימנע מטעויות, שתלמידי חכמים ישמשו עמי ארצות. תקרא לזה דמוקרטי. מה?
אין מציאות שעמי ארצות טועים?
ודאי שיש מציאות של ימי ארצות טועים, גם תלמידי חכמים.
הרגשה הכללית.
פוק חזה מיימד הבא. אמרו חכמים, כשהלכה רופפת בידיך, פוק חזה מיימד הבא. כשהלכה לא רופפת, אתה לא צריך ללכת לעם. אבל כשההלכה רופפת, סימן שהתורה לא אצלך, אלא אצל העם. שמונה. טוב, זה בקבוצה. עוד הלכה, עוד שאלה. ראינו הבדל בין שיבת ציון, סוגריים, אהבת הארץ, לבין ציונות, סוגריים, פוליטי-מדיני. איך ניתן להגיב ולפעול בצורה נכונה במקרה של התנגשות בין שניהם? ובלי ליצור פילוג בעם, סוגריים, גוש קטיף, תנועה ציונית על ידי חילונים. תודה רבה. עד כאן לקבוצה אחת של שאלות. תשובה. צריך לדעת מה סולם הערכים, מה קודם למה. כן? אז מה קודם למה? אני אגיד את זה בקצרה. ארץ ישראל קודמת לעם, והעם קודם לתורה. אני מוכן גם להביא הוכחות למה שאני אומר. טוב. ודאי. הרי היה חטאם רגלים. אלה שלא עשו את ארץ ישראל מתו במדבר. ודאי תמשיך, תמיד. כן, אבל היא נשברה. כמו שהלוחות נשברו, אותו דור נשבר לגמרי. נכון? טוב. נראה שאלה חדשה. שהיה ועדיין יש עיסוק רב בהצדקת המהלך הציוני בהיסטוריה כרצון השם, והצגת המהלך כגאולה שעליה דיברו הנביאים. טוב, זה באמת היה הנושא של השיעורים האחרונים. אני רוצה לשאול דווקא על העתיד. מה הן פרשות הדרכים שהמדינה או הרעיון הציוני עתיד להתקל בהן? והאם האבות, האם סיפורי האבות ודברי הנביאים והחכמים יכולים להכין אותנו כבר עכשיו כדי שנדע להתכונן מראש? טוב, זאת השאלה בעצם, מה השלב הבא של הגאולה? ומה הם האתגרים שאיתם אנחנו מתמודדים בתוך החברה הישראלית? אז האתגרים של הגאולה זה התורה לגויים. כן, שאלתי פעם את הרב יהודה אשכנזי, מה לדעתו השלב הבא של הגאולה? אמר, תורה לגויים. ולמה זה חשוב? כי מהו המאבק הפנימי בתוך מדינת ישראל? בין ימין לשמאל. אגב, יש אמירה שמאלנית מפורסמת, זה לא עניין של ימין ושמאל. כן, כשאומרים את זה, אתה יודע שזה אמירה שמאלנית. אבל מה, 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 מה הוויכוח? הימין אומר, מה שחשוב זה עם ישראל. אתה השמאלני, אתה שונא ישראל. מה שחשוב זה עם ישראל. אומר השמאלני, מה שחשוב זה ישמעאל. אתה שונא ישמעאל. מה עם הגויים? לא אכפת לך מהם. והפתרון נמצא בסינתזה המוצלחת, בזה שיש ייעוד אוניברסלי לציונות. ממילא טובת ישמעאל היא שעם ישראל ימלא את כל המרחב שבין הנילוס לפרט במאחזים לא חוקיים. וזה טוב לישמעאל. כך אומר איש הימין לאיש השמאל. איש השמאל אומר, אתה משוגע. אתה באמת חושב שזה מה שטוב לישמעאל? אני חושב שזה לא נכון, אבל אני שמח לשמוע שמה שחשוב לי חשוב לך. ואז יש כבר התקרבות מסוימת. יש האתגר היותר רחוק של התהליך הגאולי, זה הנבואה. איך מגיעים אל הנבואה? צריכה להיות מהפכה תרבותית שלמה, שמשתלבת בזה גם הפעילות של בית הספר הגבוה לחוכמת האמונה. אבל מה?
סוף הרב בפרקטיקה הציג פה דרך פעולה שהיא ימנית.
בוודאי. אבל היא גם לא, היא לא ימנית. היא לא ימנית בגלל שהיא תובעת, היא תובעת אוניברסליות.
בחזון.
לא, פעולה. פעולה אוניברסלית.
זה לא רק ימנים שאומרים את האמירה הזאת. זה יהיה טוב לישמעאל.
מה? בסדר, תראה, אני בכל זאת משחק באיזשהו מקום בתוך המשחק, לא? בסדר.
כאילו אין בפרקטיקה, אין איזושהי התקלות בשני דברים.
מי אמר לך? אני רק במוצאי שבת פגשתי איזה מוסלמי מאבו דאבי שרצה לבקר אותי. הוא מתכוון להישאר מוסלמי, אבל הוא רוצה קשר איתנו, הוא חושב שמדינת ישראל יכולה להיטיב עמו. הוא מנהל את המסגד שלו שם.
נכון,
כל הבעיה הפלסטינית ופתרון שתי מדינות וכיוונים שאנחנו עלולים להגיע.
נכון, אז הוא אמר לי, אותו אחד באבו דאבי, הוא כותב הרבה בעיתונות, הוא אומר, אני כותב גם בעיתונות הישראלית, גם בערב הסעודית, גם בעיראק. כתבתי בעיתונות הפלסטינאית עד שהם שנאו אותי. מעניין, זה אדם שמאמין בקוראן.
אז השאלה היא מה הבעיה הפלסטינית בעצם עלולה להוריד, להחזיר אותנו אחורה בשלבי הגאולה והציונות וכו'.
אתה מתכוון, אם תקום מדינה פלסטינאית?
נניח.
כן, כן, נכון, נכון. בהחלט, זה יכול להביא אותנו אחורה. טוב, שאלה הבאה.
יש לנו איזה שהם רמזים למסיגות ממהלכים גדולים כאלה?
משיח נגלה ונכסה, אמרו חכמים במפורש. חכמים אמרו, משיח נגלה ונכסה. דומה דודי לצבי, מה צבי זה נגלה ונכסה. כשצבי רץ ביער, לפעמים רואים, לפעמים לא רואים. כך משיח נגלה ונכסה.
בתקופות שבהן הוא נכסה,
כן.
מה היחס? זאת אומרת, האם אני ממשיך איזו דבקות גדולה לצעוק, זה גם כן גאולה, או שיש איזושהי התייחסות גם בהיבט המצומצם יותר, בפרספקטיבה המצומצמת יותר, להגיד זה רע ופה אני נלחם מלחמת חורמה.
זה לא סותר, עד רבה, זה גאולה, ואני אומר, זה רע, ונלחם. מה הבעיה?
יש המהלך הכולל שאנחנו...
המהלך הכולל כולל גם את הנסיגות. גם לנסיגות יש תפקיד.
והמהלך בנסיגה עצמה אני אגיד, זה גאולה? פה?
בוודאי, זה שאלה. הקדוש ברוך הוא עושה את שליחותו בכל, כולל בנסיגות. הנסיגות הן חלק מהשליחות האלוהית. זה בעיה, כלומר, זה מאוד פטרנליסטי מה שאני אומר. אני לא יכול להותיר שום דבר מחוץ לתהליך הגאולה. אתה יודע מה שאני רגיל לצטט בשם עמוס עוז. אבל הוא יודע, אז מה אני אעשה? אתה מרשה? עמוס עוז אמר, הרב קוק חושב שאני חלק מתהליך הגאולה. אז דע לך, הרב קוק, אני לא חלק מתהליך הגאולה שלך. רק מה שהוא לא יודע, עמוס עוז, זה שגם הסירוב שלו להיות חלק מתהליך הגאולה, זה חלק מתהליך הגאולה. זה נורא מעצבן, כי אתה לא משחרר אותו.
בסופו של דבר, ההתייחסות של החברה, או של הציבור, של אנשי הרוח, לאותו דבר, ההתייחסות הזה כחלק מתהליך הגאולה יכולה להוריד מהמודעות לצורך במאבק שם.
נכון.
דוגמה של גוש קטיף וכולי. הכל גאולה, אז בסדר. בסוף אני צריך לעשות את הדברים, ולפעמים זה הפוך. אני אלחם בזה, אם זה תהליך גאולי, למה שאני אלחם בו?
אני גם כן חלק מהתהליך. יותר מדי הייתה שאלה בתקופת גוש קטיף, היו דיונים. אם יהיה גירוש, אז האם אני צריך להתחבר אל המדינה או להתנתק מהמדינה? כלומר, האם אנחנו צריכים להמשיך להשפיע מבפנים, או שאנחנו עד רבה צריכים להתנתק? ואני השתתפתי באחד הדיונים האלה ואמרתי ששתי האופציות הן טעות. מדוע? כי המדינה זה אני. כלומר, השאלה אם אני צריך להתנתק מהמדינה או להתחבר אל המדינה, איננה שאלה. אני המדינה. כלומר, גם ההתנגדות שלי לגירוש היא חלק מהתהליך של הגאולה. ויש סיכוי שאני אנצח גם. אלא זה שבסוף נסוגו מקטיף, זה בגלל שאלה שהיו אמורים להילחם, החליטו להפסיד. לפי האמירה המפורסמת, אוי לנו אם ננצח את צהל. נו, אז מה אתה רוצה? או תלוי למה אתה קורא לנצח. ועוד כמה ביטויים כאלה. כן.
מה? יש כאן אבל בסוף איזושהי הפרת חוזה ששומטת את הבסיס של הדבר הזה שאמרנו שיש כאן גם לאומיות וגם דתיות. כאילו הפרת חוזה...
מי הפר? שרון? לא הבנתי. יש הפרת חוזה על ידי מי?
הדתית לאומית שמדברת על זה שאנחנו מבטרים על הדתיות שלנו כלאומיות יותר חשובה, היא מופרת כאן.
מי הפר? לא הבנתי.
על ידי המציאות, על ידי שרון, על ידי הממשלה.
לא, זאת אומרת, הממשלה הפרה את ההתחייבות שלה להיות דתית לאומית?
לא, המציאות בפרצוף אומרת לנו, כל הסיפור הזה של להיות פחות דתי כדי להיות יותר לאומי, לא עובד במבחן המציאות.
למה?
כי עכשיו הלאומיות...
אינני מקבל את זה כלל וכלל, ואני אגיד לך למה. הייתי פעם באיזה כנס של כל מיני רבנים חשובים של הציונות הדתית, והם דנו, הם היו מבועלים, הולכים להפסיד בבחירות, זה אחד מהגלגולים הקודמים. ואז מישהו אמר, אחד הדברים הברורים שעולים עכשיו מהציבוריות הישראלית, שבלי תורה לא מחזיקים בארץ ישראל. אז אני שאלתי, נדמה לי שהרב אלישיב, שיש לו תורה, מחר את ארץ ישראל. ואז היה שם הרב דרוקמן, ואמר, גם הרב עובדיה יוסף! כן? כלומר, הטענה שהדתיות היא זו שתשמור על הציונות, מופרכת לחלוטין לדעתי.
אבל אני מדברת על החילונות, שאנחנו אמרנו, החילוני שלנו הוא זורק את תורת התורה, אבל הוא אוהב את העם בארץ, ואז בא החילוני שלנו ואומר, קחו את הארץ.
החילוני אומר, קחו את הארץ. למה? כי הוא רוצה לשמור על נתניה.
על
נתניה.
כי
על נתניה אין ויכוח. אבל בינתיים אין. עכשיו, אני רוצה להגיד יותר מזה. אריאל שרון אמר בכנסת לאחי המתנחלים הלכנו ביחד דרך ארוכה אבל הבעיה שלכם זה שיש לכם ואז הוא לא הבין בדיוק מה הוא קורא משיחויות הוא מתכוון משיחיות הוא רק הוא לא קרא נכון מה שהיה כתוב יש לכם משיחויות עכשיו מה הוא התכוון לומר הוא אמר יש בעצם איזושהי אמנה חברתית שבונה את החברה בישראל. עכשיו, ברגע שאתם החלטתם שאתם תשתלטו עלינו, אתם עלולים לשבור את הנחות היסוד של האמנה הזאת. ולכן אני אשבור אתכם. זה מה שהוא אמר. זה, עכשיו, אפשר להגיד שיש פה הרבה שחיתות, הרבה דברים וכו' וכו', אבל היסוד זה מה שהיה שם. נכון, נכון, גם ללפיד יש אמירה דומה, ולכן הוא אומר הרבה שטויות בגלל זה, אבל... מה? כן.
זה שאני
לא כך
מבין את
הרעייה
של הרב, כי בסופו של דבר, זה שאני אומר, בלי תורה אין לאומיות, לא טענתי שתורה מחייבת שתהיה לאומיות.
אה, ברור.
אבל כן אמרתי שבלי תורה לא תהיה לאומיות, זאת אומרת, הלאומיות לא יורדת.
אנחנו רואים את ההפך במציאות. במציאות אנחנו רואים שרוב החברה בישראל הם חילונים.
השאלה היא
אם זה מחזיק. זה מחזיק ועוד איך. מדינת ישראל היא מדינת הייטק חבל על הזמן, וההייטק הזה מוחזק על ידי חילונים בעיקר.
כשהרב נוזף בראשי הציונות של אותה תקופה, בקצנלסון, וכל אחד שם שהוא מתכתב איתו ארוכות, ואומר לו, בלי שאתם תכניסו את יסוד של הקודש, והרב הזכיר את דגל ירושלים, כל המפעל הציוני עלול להיחרב.
נכון.
הוא טוען טענה, שאומר,
ומה קרה באמת?
המקור של הקודש.
אבל מה קרה במציאות? בן גוריון הקים את המדינה.
אתה אומר מחזיק?
חס ושלום. מחזיק, לא, מחזיק. יש גאווה לאומית ישראלית שאנחנו שוויצריה של המזרח התיכון. בסדר? אגב, יש טענה שכתב ידידי הטוב הרב אברהם וסרמן, כתב ספר שלם כדי להראות שהרב קוק היה מהלוחמים למען הדתיות, למען השבת, למען הכשרות, למען זה וזה, וכל הדיבור הזה שהרב קוק הזה נחמד, זה לא נכון. הרב קוק לא היה נחמד. עד כאן התזה שלו.
גם את אורות השנאה, יש אורות השנאה.
אורות השנאה, יפה. כן. אפשר גם להוציא אלון בשנאה ובכפירה וכו'. עכשיו, יש רק בעיה אחת. אני אמרתי לרב וסרמן, באילו מאבקים הרב קוק ניצח? במאבקים הדתיים הוא לא ניצח, או מעט מאוד. במאבקים למען הגאוליות והפכת הרוח הוא ניצח.
מה כן מקומה של התורה במצב
סיבורי? מקומה של התורה? התורה זה נשמת האומה. זאת אומרת, התורה זה נשמת האומה. יבוא יום שהתורה תהיה החוקה המדינית, החוקה של מדינת ישראל. רק הבעיה היא שכשזה יקרה, הדתיים לא יבינו מה זה. היה בבית שלום יוחאי, היה לנו בית פה קרוב, אז עשינו ערב עם הרב עידו רכניץ, שכתב ספר שלם על המדינה לפי ההלכה. זה נקרא מדינה כהלכה, הוא כתב ספר. אז הזמנתי אותו לדבר, ואז הסברתי לו שהספר שלו, מדינה כהלכה, כשקראתי אותו, אם הייתי חילוני, אז הייתי רוצה שהמדינה לא תהיה מדינה של הלכה. כן, כי הבעיה היא ש... כדי שהדתיים יבינו איך מנהלים מדינה לפי ההלכה, הם צריכים לדעת מה זה מדינה. ואז זה דורש הערכות שלמה מבחינה מנטלית, להבין מהי התורה באמת, כי התורה היא לא מתפשרת עם המציאות, התורה היא באמת בעלת משנה מדינית שלמה, שאותה צריך ללמוד ולא נלמדה כעת עדיין.
נשמע כאילו הדתיות היא עוצרת את הגאולה.
נכון. ולכן הקדוש ברוך הוא סידר שיהיה משב רענן של כפירה כדי לאפשר את הגאולה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא שלח את בן גוריון עבדו להקים את מדינת ישראל, אז בן גוריון נושל, ומה יהיה עם כשרות בצהל? ומה יהיה עם בנות בצבא? ומה יהיה עם תיקון הרכבת בשבת? הוא לא שאל. הוא יודע להקים מדינה. ברור, אלא מה? ברוך השם, אחר כך הרב מימון בירך שחיינו. כן, כמו נתן את הברכה. אבל אם היה צריך לחכות שהרבנים יסכימו להקים מדינה, היא לא הייתה קמה. נכון? אבל אני אגיד לך משהו. יש איגרת של הרב קוק למשה זיידל. משה זיידל, הרב משה דוקטור זיידל, כשהייתה הצהרת בלפור, היה מתוסכל. הוא שלח בכתב לרב קוק, הוא אומר, אני מרגיש שאני פספסתי את העיקר. לא הייתי שותף להשגת ההצהרה הזאת. עונה לו הרב קוק, ההצהרה הזאת ניתנה בשביל יהודים כמוך. כלומר, אתה אל תפריע להצהרה להינתן, ואחר כך אתה תבוא, תמלא את זה ברוח. בסדר? טוב.
השלבים של תורה לגויים וחזרת הנבואה, זה הסדר?
נראה לי. נראה לי. טוב. אבל קשה לדעת מה הסדר.
מה? אפשר לשאלה הרב.
מה?
אם תורה לגויים, אולי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים את זה, לעניין הנבואה, הפרקטיקה שאנחנו יכולים לעשות
כרגע. זה, הנבואה תצמח מתוך הסינתזה של כל מה שיש במדינה. חלק ממה שיביא את הנבואה, הרי, ככה, הגמרא אומרת, שמיום שחרב בית המקדש, נתלה הנבואה מן הנביאים, וניתנה, למי? אז יש שם שלוש דעות בגמרא, לחכמים, לתינוקות, ולשוטים. סימן שהנבואה מורכבת משלושה דברים. חוכמה, ילדות וטיפשות. אם מחברים את שלושתם ביחד, אפשר לחדש את הטיפוס האנושי שיכול לקבל נבואה. ולכן, יש במדינת ישראל חכמים ותינוקות וטיפשים. ולכן, אם אנחנו רוצים שהנבואה תקום, כל אחד ייתן את מה שהוא יודע לתת. יש למשל, הבית ספר הגבוה לחוכמת האמונה נותן מה שהוא יודע. חוכמת האמונה, ונוער הגבעות ייתן את הצד של השוטים. זה חלק מהעניין. כלומר, יש לכל אחד ממרכיבי החברה יש איזה ניצות, איזה חלקיק של הלהבה הכללית. מה שיקרה אגב, זה אגב זה קצת מתחיל היום, יש צמאון רוחני כזה, ואז יתקיים מה שאומר הנביא. ישוטטו למצוא את דבר השם, ומה תהיה התוצאה? ולא ימצא. כלומר, יהיה משבר גדול, ובעקבות המשבר הזה, של התסכול העצום שלא תצלח שיבת הנבואה, אז היא תשוב. חלק מהתהליך זה התופעה המעניינת פוסט-ציונות, זה ופוסט-מודרניזם, שבא להרוס את כל סולם הערכים כולו. למה הורסים סולם הערכים? כי הוא כבר חלוד, הוא מיושן. צריך לבנות אותו מחדש. אז זה בבחינת היעדר קודם להוויה. לכן, כפי שאמרתי לרב יגאל לוינשטיין, הפתרון לפוסט-מודרניזם זה לא החזרה אל המודרניזם, אלא אל הפוסט-פוסט-מודרניזם. כן. שאלות? בסופו של דבר, מה אדבר?
הנבואה תלויה במקדש?
לא. זה מאוד עוזר, אבל זה לא הכל. זה מרכזיה. יש אפילו דעה שאומרת שצריכה להיות נבואה כדי לבנות את המקדש. נערי הגבעות הם במרד. יש מרידה אצל נערי הגבעות. יש אהבה עצומה לארץ ישראל. יש גם אהבת ישראל, שנאת שמאלנים וערבים. אבל יש שם חיבור עמוק מאוד אל יסודות החיים. ויש שם כל מיני מעגלים. אני קצת יודע מה קורה שם. יש מעגלים רציניים מאוד, גם מבחינה תורנית, ויש כל מיני עבודים, נוער נושר וכו'. ומה יש? מה קרה?
תראה איזה שאלות שכתבו, זה לא
כל כך חגון. מה שונה? זה השאלות שכתבו, יש שאלות ששואלים, מה הבעיה? כן, נוער הגבעות, אם כן, נושא בתוכו אנרגיות גדולות, שאינן מתחשבות בשום סולם ערכים אחר מאשר הסולם הערכים הפנימי שלהם. זה מהדברים שעוזרים לנבואה כנראה. טוב.
סליחה,
במועצת יש"ע עשבים שוטים.
צריך עשבים שוטים. כן? או נוער הזוועות. טוב. במרד החשמונאים. לא, אני יש לי ביקורת חריפה נגדם, גם כן. אבל אני שואל את עצמי, כשאנחנו רוצים לחדש פה איזה טיפוס אנושי חדש, אז מה הם התבלינים שהקדוש ברוך הוא מכין? קצת מזה, קצת מזה. פרופורציות שונות. טוב, יש פה שאלה. במרד החשמונאים התרחש נס ניצחון מעטים מול רבים. הוא נוסף לך. ניתן סימן אישור משמיים בדמות פח, נס פח השמן. מהו סימן האישור שקרה בתקופת הקמת מדינת ישראל בנוסף לנס ניצחון המלחמות? שאלה יפה, לא? תשובה. המהר"ל מפראג אומר שהנס של פח השמן היה בשביל קטני אמונה. כלומר, קטני האמונה היו זקוקים לסימן מן השמיים. אז בשבילם הקדוש ברוך הוא עשה את נס פח השמן. אז ברוך השם, היום עם ישראל כבר לא קטן אמונה, נס לא קרה לנו, פח שמן לא מצינו, אז לכן אנחנו לא זקוקים לסימנים כאלה. שתיים, למה אנחנו לא מוסיפים ברכה חדשה על הניסים ביום העצמאות? הרב גורן רצה שיברכו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, אבל הדבר הזה לא התקבל. לגבי ברכת על הניסים בתוך ברכת המזון ובתוך מודים דרבנן, היו כמה הצעות. יש כאלה שאמרו שאי אפשר להוסיף בתוך 18, ומה שהוסיפו זה בתקופת הגאונים. הגאונים עוד ידעו לתקן תפילות, אנחנו לא יודעים. אבל גם נעשו ניסיונות שונים. יש משל בית הכנסת האיטלקי בירושלים, לא רחוק מפה, יש להם על הניסים משלהם, וראיתי עוד כמה גרסאות. לא מצא חן בעיניי התוכן של הגרסאות, בגלל שזה לא קולע אל העניין. אז, אבל אולי... אולי אני אכתוב, אבל אני אמרתי לרב גורן שאני כותב בסידור שלי ליום העצמאות רק דברים שהוחלטו על ידי מועצת הרבנות הראשית. כי צריך להיות בכל זאת כלל ישראלי ולחנך את מועצת הרבנות הראשית שיש לה מה לומר. בין היתר, לשכנע את חברי מועצת הרבנות הראשית לאכול רבנות. טוב, שלוש. כפי שלמדנו במאה ה-19, יהודים אורתודוקסים רבים חשבו, בטעות, שאין יותר תפקידה של היהדות לפעול מתוך עצמאות מדינית בישראל. ההיסטוריה הוכיחה את ההפך. האם אותם יהודים במאה ה-19 יכלו כבר אז לדעת את האמת? לפי מה? שאלה יפה מאוד. כשוויכוח מתחיל, אף פעם אתה לא יכול לדעת מי הצודק. זה דבר ראשון. שתיים, כן אפשר לדעת אם יש לך שורש נשמה מתאים. כלומר, הגמרא במסכת ברכות אומרת על הוויכוח בין רבי יהושע בן לוי לבין רבי יוחנן, האם צריך לסמוך גאולה לתפילה בערבית. מה פירוש הדבר לסמוך גאולה לתפילה בערבית? הגמרא במסכת ברכות דף ט' אומרת שגאולה של ערבית זה התחלת עד גאולה. ואילו הגאולה של שחרית זה גאולה שלמה. ואז נשאלת השאלה, האם אני יכול להתפלל לאלוהיה התחלת דגאולה, או שאני צריך לחכות לגאולה שלמה? למשל, יש ספר, יש מאמר שכתב הרב אליהו קיטוב בספר התודעה, שהוא על המועדים. אין שם שום דבר על יום ירושלים ויום העצמאות, אבל הוא כתב משהו, אבל אמרו לו לגנוז. אבל זה כן נמצא במהדורה באנגלית, ואחר כך יצא בחוברת הנקראת קו שי דרחמנה, מה שהוא כותב על יום העצמאות. קו שי דרחמנה. ועל יום על הימים ה' ביער וכ"ח ביער, הוא לא קורא להם בשם הרשמי, ושם הוא מקדש את הספק. הוא אומר, מי יודע? אנחנו בציפייה, מי יודע? אי אפשר להכריע לא לפה ולא לשם. עכשיו צריך להבין, זה בדיוק הטענה של רבי יהושע בן לוי. הוא לא רוצה לסמוך גאולה לתפילה בערבית. אבל רבי יוחנן אומר, איזה הוא בן העולם הבא, זה היה סומך גאולה לתפילה בערבית. כלומר, והגמרה שואלת, על סמך מה הם אומרים מה שהם אומרים, ואומרת, אי בייתה מה קרא, אי בייתה מה סברה, אם תרצה זה פסוק, אם תרצה זה סברה, וזה אותה סברה לשניהם, וזה אותו פסוק לשניהם. במילים אחרות, שההכרעה לא באה בגלל שפלוני יש לו מקור שאין לשני, אלא זה בא משורש הנשמה שלו. וזה מה שרבי יוחנן קורא בין העולם הבא. בין העולם הבא, זה לא מי שיש לו חלק לעולם הבא. ברור שגם רבי יהושע בן לוי יש לו חלק לעולם הבא. אבל הוא לא בין העולם הבא. ולכן כיוון שהוא לא בין העולם הבא, הוא לא אזרח העולם הבא. כשהוא מטייל בעולם הזה, הוא מלא ספקות. מה שאין כן רבי יוחנן ששייך אל העתיד, כשהעתיד מתחיל להתממש, הוא יודע לזהות שזה זה. אז מצד שורש הנשמה אפשר היה להכריע, אפשר כמובן ללמד זכות על אלה שהתנגדו בתחילת הוויכוח. למשל, יש לנו מסורת שרבי צדוק מלובלין התנגד לציונות. חבל. טוב, אולי גם אנחנו טועים כיום בגלל חוסר בפרספקטיבה היסטורית. אולי אנחנו טועים, אין לנו את כל הפרספקטיבה. תשובה, אנחנו בפרספקטיבה היסטורית של 2000 שנה. אי אפשר לטעות בזה. ואם להמשיך עם הטיעון של ההיסטוריה כקריטריון לאמת, אפשר גם לטעון, אגב, זה גם יש לנו מקורות ברורים, שלא יכולה להיות גלות שלישית, כן? זה מירושלמי מפורש, ותבחה מאבותיך, ותבחה מאבותיך, שאין יותר גלות שלישית. טוב, ואם להמשיך עם הטיעון של ההיסטוריה כקריטריון לאמת, ירושלמי שביעית, פרק שישי, הלכה א', חצי עם בגולה זה לא גלות, זה רק חצי.
לא יכול להיות פה שלטון זר?
לא, מה פתאום?
ירושלים זה אומר שכדאי לגור בירושלים?
זה כבר היה, חצי העיר בגולה יצא כבר בתשח, הנביא מדבר כבר על משהו שהיה. ירושלים חולקה לשניים במלחמת תשח, אם אתה זוכר את זה. מה? חצי העיר יצא בגולה, ביתר העם לא נחרט מן העיר, כתוב מפורש. ואם להמשיך, אז זה כבר היה, כלומר הנבואה הזאת בזכריה כבר לא רלוונטית. ואם להמשיך עם הטיעון של ההיסטוריה כקריטריון לאמת, אפשר גם לטעון שהצלחת החילונים לגרום לגאולת עם ישראל מוכיחה את צדקת דרכם. לפי מה אפשר לדעת האם טיעון זה נכון או לא? כן, זה טיעון שבתאי מובהק. שבתאי צבי אמר שמכיוון שהגאולה היא גאולת הכל, אז זה מתחיל מהקצוות הרחוקים ובסוף מתקרב אל מרכז הקודש. ולכן אמר שבתאי צבי שמצווה גדולה לעשות עבירות כדי להוציא משם את ניצוצות הקדושה, כדי לגמור את תהליך הגאולה. מה הייתה טעותו? הרי הוא צדק שהגאולה היא בסדר אותיות תשרק, תו, שין, רש, קוף וכו'. כלומר, מתחילים מהרחוק, מהתו. אומר הרב חרלאפ, אבל מתי זה עובד? כשהצדיק הוא בסדר אבגד, א', ב', ג', ד'. כלומר, הוא עומד במרכז ההתרחשות, והוא רואה את האורות המתקרבים מרחוק. אבל אם הוא בעצמו הולך אל הקליפות, אז הוא נופל לשם, והקליפות שואבות אותו ומפילות אותו, כמו שהם הפילו את שבתאי צבי. השאלות שהעסיקו אותנו לפני 100-200 שנה הם אמנם שאלות יסוד. אך מה הרלוונטיות שלהם לאתגרים שעומדים מולנו עכשיו? פשוט. אמר, הקביעה בן בללל אומר, הסתכל בשלושה דברים, לא, סליחה, זה כן, דע, מאין באת, ולאן אתה הולך. אם אתה יודע מאין באת, אתה יודע לאן אתה הולך. אם אתה לא יודע מאין באת, לא יודע לאן אתה הולך. מי אמר את זה לקביעה בן בללל? המלאך שדיבר עם הגר. הגר שפחת שרי, מאין תבואי ואנה תלכי. לכן זה חשוב לדעת מה היו השאלות שהעסיקו אותנו לפני 100-200 שנה, והשאלות שהעסיקו לפני 1,000 שנה ולפני 4,000 שנה וכו'. זה חשוב מאוד לדעת, כדי לדעת על איזה שורשים אנחנו בונים את הענפים. במציאות העכשווית קיומו של לאום יהודי הוא עובדה מוגמרת בדיוק כמו קיומה של מדינת ישראל. האתגרים עכשיו קשורים בשליחות ובייעוד של העם הזה. ואלו דברים שקשורים קשר ישיר לדתיות שלו, לאלוהים שלו. לא הבנתי את הקשר מן הדתיות לבין האלוהים. האלוהים לא ברא את הדת, כמו שאמר פרנץ רוזנצוויג, הוא ברא את העולם. או כמו שהרב אשכנזי היה אומר, יש חושבים שהקדוש ברוך הוא ברא ישיבה, וכדי לפרנס את הישיבה ברא את העולם, כשהאמת היא בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ולכן הוא שם ישיבה כדי שתהיה תורה בעולם. החילוני המצוי היום אינו החילוני ממאמר הדור. את התפקיד הזה ממלא אם כבר הדתל"ש המצוי. לא מסכים. החילוני של היום הוא החילוני של מאמר הדור בריבוע. וזאת למה? משום שהחילוני של מאמר הדור, הוא יש לו אידיאלים. החילוני של ימינו איבד את האידיאלים ומתייאש. סימן שהוא רוצה אידיאל עוד יותר גבוה. ארץ ישראל והמאפיין הלאומי הם כבר לא הבסיס שמאחד את הציונות החילונית והדתית. להפך, ארץ ישראל הפכה למרכז המחלוקת, וכך גם הלאומיות והלאובנות. נכון, אלא אם כן מעלים את הלאומיות ואת הדתיות לממד האמיתי שלהם, האלוהי. האדם החילוני מוצא את עצמו נפגש עם היהדות שלו דווקא במישור הפרטי, במונחים של התפתחות אישית, ואולי מאוחר יותר גם זהותית. נסביר. ההיסטוריה של האדם בנויה משלושה חלקים. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. בין אדם למקום בגן עדן. כלומר, מה שבוחן את האדם זה המוכנות שלו לקיים את הציווי של הבורא. בין אדם למקום בוחן את האדם בגן עדן. מאז הגירוש מגן עדן, כל שדת הבריות נוחה ממנו, דת המקום נוחה ממנו. כלומר, בין אדם לחברו זה המבחן במהלך ההיסטוריה. ובאחרית ההיסטוריה בין אדם לעצמו. אדם מגלה את הצד האלוהי שגנוז בקרבו, וזה מה שהאינדיבידואליזם המודרני במדינת ישראל רוצה. הוא רוצה להטרים את השלב הזה שבו האדם שואב מעצמיותו, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. כן? כלומר, שהאדם ילמד מעצמו. וזה מה שנקרא, זה ספר תולדות אדם, שהאדם מוליד את עצמו. מדוע אנחנו עדיין נוחזים בדגל הציונות, כאילו מדובר בבשורה חדשה כשבפועל עבור ישראלי הממוצע זו היסטוריה? הלוואי, נראה שלמונחים הדתיים, כן, גם הגלותיים, יש דווקא רלוונטיות גדולה יותר להווה ולעתיד. כלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל. אשמח לשמוע את עמדת הרב לגבי הממשלה הנוכחית. גם אני. כרגע נוצר תקדים. לראשונה יש ממשלה עם מפלגות פוסט-ציוניות, האחים המוסלמים וחמאס. אחד הדברים שייחדו את הרב קוק זה מבטו על החילוניים, ציונים שדם דתיים, וחלקם המשמעותי בקידום הציונות בהקמת המדינה. איזו נקודת זכות מוצא הרב אצל הפוסט-ציוניים בציבור ובממשלה? איגרת כף. שלוש. כיצד, אני ממליץ לקרוא את איגרת כף, שם הרב מסביר את זה. כיצד מנהיגי ציבור בכלל, ורבנים בפרט, אמורים לנהוג כאשר לתפיסתם מסילות ההיסטוריה מקבלות תפנית לכיוונים הרסניים? צריך לברר את תפקיד ההרס. טוב, יש פה עוד שאלות. עוד רגע. לא הכל הגיע בבת אחת. כן. איך מסבירים את החשש מהתבוללות מבלי ליפול למלכודת הליברלית בנושא זה, והמכנה חשש זה כביטוי לגזענות? לא יודע. ואם המקד את השאלה בכיוון פרקטי, מהם הכלים הרטוריים שבהם עלינו להצטייד שעה שאנו לוקחים חלק בדיון בעניין זה? טוב, זה תמיד השאלה של מהי הזהות היהודית. אם אינך יודע מהי הזהות היהודית, אז אינך מבין למה שלא תעודד הגירה של גויים לארץ. שאלה נוספת אשר איננה קשורה לציונות דווקא, אבל עלתה במסגרת שיעורו של הרב שטמלר, והיא האמונה בעיקרים. מדוע גישתו של הרמב״ם, לפיו ישנם 13 עיקרים, השתרשה והתקבלה והוטמעה כנכונה? ובהמשך לשאלה הקודמת, תוך התמקדות בעיקר לפיו משה רבינו כתב את התורה כולה, כיצד ובאילו כלים רטוריים וידע ניתן וצריך להתמודד בשאלות העוסקות בביקורת המקרא? טוב, גישתו של הרמב״ם השתרשה בגלל מעמדו של הרמב״ם. לגבי שאלות של ביקורת המקרא, הזמן שלנו קצר והייתי צריך לתת על זה שיעור שלם. המלצה להתחיל בלימוד המאמר שלי הנקרא ביקורת המקרא בספר קדושה וטבע. קדושה וטבע, שם יש לי מאמר הנקרא ביקורת המקרא, אפשר להתחיל עם זה. ישנם גופים בישראל, לדוגמה מכון מנדל, מכון ון ליר וכו', בעלי אג'נדות כגון מדינת כל אזרחיה, עם ככל העמים ועוד. לפעמים הגופים האלה גם ממומנים על ידי מדינות באירופה וארגונים רפורמיים. ישנם רבנים ואנשי ציבור בישראל שנוהגים לייחס לגופים אלה ולמממנים שלהם מטרות זדוניות, כגון פירוק ערכי היהדות, אנטי ציונות, החלשת האמונה בצדקת הדרך וכו'. אני לא חושב שהרבנים מייחסים את הכוונות האלה למממנים, הם בעצמם אומרים את זה. אני דיברתי עם המממנים. שאלתי היא, מה לדעתך צריך להיות היחס הנפשי לגופים אלה? האם אלה באמת ניסיונות זדוניים ומתוכננים מראש, ומתוך כך עליי להתייחס אליהם בתוקפנות המיוחסת לאויבים? או שאלה, או שאלה פשוט אנשים אידיאליסטים שחלוקים איתנו לגבי אופי עם ישראל, מדינת ישראל והדרך שבה יש לפעול? תשובה, זה בכלל לא משנה. מה זה משנה מה המניע של מישהו? הרבה מהאנשים אומרים, ואז איך אתה מסביר שפלוני אומר כך? מה מניע אותו? תשובה, לא מעניין אותי. יכול להיות שהוא אומר דבר אמת ממניע פסול, או שהוא אומר דבר פסול ממניע אמת. אנחנו מתייחסים אל הדברים מצד עצמם. עכשיו, הבעיה היא שאני חשבתי שאני לא אספיק, אבל נשארו עוד שתי דקות שלמות, אפילו 2.5 דקות שלמות לשאלות. אתה רואה? חיים. כן, בבקשה.
נראה שהרבה משיחות עם חילונים או כאלה שפחות מאמינים בדברים או באותו אלה שאנחנו מאמינים, נראה שהמסקנות שהם מגיעים אליהם על העולם הן נובעות בגלל היעדר האמונה. ואז לכאורה יש פה איזה...
או בזכות היעדר האמונה. בזכות היעדר. כלומר, היעדר האמונה לפעמים עוזר לטהר את האוויר.
אבל אז יש לכאורה איזשהו דיון סרק, כי אתה בעצם אומר... למשל, האם נחזיר שטחים או לא. אז ברור שזה נובע מאחת הסיבות, כן? זה מהיעדר הידיעה בתורת ישראל
לא, היעדר גאווה לאומית. לא קשור לזה בכלל, אמרתי לך, יש דתיים שמוכנים למסור שטחים. כן, אז הוא רוצה להגן על נתניה, למה? שאלת השאלה למה?
הוא גר שם.
לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. אני חושב שלא צריך לזלזל. החילוני המצוי, למשל, בוא ניקח כחילוני מצוי את יאיר לפיד. כן, זה לא דוגמה מי יודע מה מעמיקה, אבל הוא ייצוגי, הוא מייצג משהו. אז האם אין לו גאווה ציונית? הוא כתב על זה המון. עכשיו תגיד, אנשי מרץ, אנשי מרץ, בסופו של דבר, ברגע שהשאלה הופכת להיות קרדינלית ונוגעת לקיום, אז הם מתייצבים איתך.
אוקיי, אז יכולה, אתה בעצם אומר שלא להיכנס למחלוקות סביב הוכחות אמונה בישראל?
אתה יכול לדון על הוכחת אמונה, אבל השאלה האם כל הוויכוח מתחיל משם. נראה לי שישראל הם מאמינים בני מאמינים. אמר לי פעם אפרים בן חיים, אחד מראשוני החלוצים בישראל, שהיה חבר טוב של בן גוריון ושל ברל וכל מיני כאלה, הוא אמר, תשמע, יש שאלות שאני לא רוצה לשאול אותם כי אני מפחד מהמסקנות. בסדר? הוא לא היחיד. כן, בבקשה.
אמרת שהשלב הבא זה תורה לגויים, וגם אמרת ש...
הנבואה, כן.
לא, נבואה בסדר. תורה לגויים, ומצד שני שהחילונים הוא כן חילונים ממאמר הדור, כי זה שאין לו אידיאלים עכשיו, זה כי הוא מחפש אידיאלים גבוהים יותר.
נכון.
אז מה עם תורה לעם ישראל? זה נראה ששם אנחנו עדיין. כאילו, איך תורה לגויים לפני שיש...
מה שגורם לאנשים למאוס בתורת ישראל, זה ההרגשה המוצדקת שהתורה הזאת איננה רלוונטית בעולם. שזה סתם איזושהי לאומיות מתעקשת, פולקלוריסטית, שאין לה הצדקה בעולם הגלובלי. ברגע שמתברר שלתורה הזאת יש משמעות בעולם הגלובלי, זה מה שעשוי להחזיר בתשובה את החילוני. כן.
מה המשמעות או מה התפקיד הרוחני של התרבות המזרחית, של עדות המזרח? מה הם הביאו למהלך הציוני?
אני לא יודע מה עדות המזרח הביאו, זה מה שהספרדים הביאו. הם הביאו נורמליות, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אני מתכוון שלמשל יש תופעה שנקראת מסורתיות. יש אנשים לא מקיימים את כל המצוות. עכשיו, אם הם אשכנזים, הם צריכים גם לתת הצדקה אידיאולוגית. ולכן הם מקימים תנועה רפורמית או תנועה קונסרבטיבית או תנועה מסורתית. כי צריך אידיאולוגיה, אני לא יכול להתנהג באופן מסוים בלי לתת לזה צידוק. אצל הספרדים, גם החילוני הוא אורתודוקסי. הוא אורתודוקסי, אבל בסדר, לא... אז בינתיים לא, כן? שאלתי פעם במילואים, היה בחור מדימונה, ובשמירה הוא אומר לי, הוא מתחיל לדבר במרוקו, היה רבי זה ורבי זה וזה, משהו, התחיל לדבר עליהם, שבר גדול. למחרת בבוקר, לקראת המסדר, ראיתי אותו מתגלח בתער. אמרתי לו, תגיד, הרבנים שדיברת עליהם אתמול בערב, מה הם היו אומרים אם היו רואים אותך מתגלח בתער? תשמע, לא אכפץ להם. טוב, עד כאן. זהו, צריך לעמוד בזמנים.
אנחנו רוצים להפסקה, בשעה 6 אנחנו חוזרים, אז לכם רוצה הזמן וככה.
תודה רבה לרב.
עד השעה. עכשיו כוח רב. אוקיי, אז הרב, מה אנחנו אומרים ליאיר לתת לקבל? למה צריכים לדבר? הרב חיים, אני קצת מזיז את זה?
אפשר.
זה יהיה?
תזיז, אנחנו נמצא את הדרך.
כן, כן, צריך להבטיח משהו. כן, הרב דיבר על טכניקות וכל מיני...